משפחתי עם רחל פסטאג.
ושוב, בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. יעל צייטלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו אנחנו נדבר על מחלת הגושה, ננסה ללמוד מהי המחלה, מהם התסמינים, חשיבות של אבחון מוקדם וכמובן גם הטיפולים המוצעים היום. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לפרופסור שושנה רבל וילק, שהיא רופאת ילדים מומחית בהמטולוגיה, אונקולוגית ילדים, מנהלת יחידת הגושה במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. בוקר טוב.
בוקר טוב ושלום.
שלום וברכה. קודם כל, אני ביטאתי נכון את שם המשפחה, רבל וילק.
רבל וילק.
רבל וילק, אוקיי. טוב, אז גם זה חשוב. טוב, גושה, מה זה? מה המחלה? תני לנו כרטיס ביקור של המחלה.
אז מחלת הגושה זה מחלה גנטית. מחלה גנטית שהיא נדירה, אבל בארץ יחסית פחות נדירה, ונדבר על זה בהמשך, לכן אנחנו ככה נמצאים פה. זה מחלה גנטית שבה יש פגיעה בחלבון, באנזים, שהתפקיד שלו לפרק איזשהו סוכר שומני שנמצא אצלנו בגוף, סוכר שומני שמגיע מהתאים, והפגיעה בחלבון הזה, באנזים הזה, גורמת לכך שהסוכר השומני הזה מצטבר בגוף במקומות שונים, וזה מה שגורם לתחלואה. וכמו שדיברנו, חשוב להכיר אותה, כי למרות שזו מחלה נדירה, יש בארץ שכיחות מוגברת של המחלה הזאת, ולכן אנחנו רוצים שהציבור יכיר אותה וידע עליה, ואם כן, יש אפשרות להבחן ויש אפשרות לטפל, שנדבר על זה בהמשך.
בהמשך, כן. אז אוקיי, מה הבנו ככה, נתת לנו איזשהו הסבר על מה בעצם קורה, אבל אני אשאל אותך, מה הם התסמינים העיקריים של המחלה הזאת? זאת אומרת, איך אנחנו נזהה שהבן אדם או הילד או אולי נשא של המחלה הזאת?
אז כמו שהסברנו, זה בעצם מחלת הגירה, כלומר מצטבר איזשהו חומר, והחומר הזה מצטבר בתוך תאים ספציפיים, והמחלה מתבטאת בהתאם למקום שבו התאים האלה מצטברים. אז אחד התסמינים העיקריים של המחלה הזאת זה הגדלה של הטחול, שיכול להיות שהבן אדם לא ירגיש את זה, אבל אצלו זה יכול להתבטא בבטן תפוחה, או בסוב המוקדם, כי הוא ככה אוכל, אבל הוא נעשה שבע מהר, אז הגדלה של הטחול זה אחד הסימנים העיקריים. יכול להיות לפעמים הגדלה של הכבד, עם אפילו הפרעה קלה בתפקודי כבד בבדיקות דם. יכול להיות השפעה על מערכת מח העצם, על המערכת שבה נוצרים תאי הדם. אז הדברים העיקריים שעלולים לרדת זה הספירה של התסיות. תסיות הדם זה התאים שחרים על קרישת הדם, וכן ההמוגלובין, התאים שחרים על על ההמוגלובין שלנו, ואז יכול להיות להתבטא אצל חולה גושה בנטייה לדמם, דימום מהאף, נטייה לדמם בשטפי דם או דימומים במקומות אחרים, ויכול להתבטא גם בעייפות, עייפות מאוד משמעותית בגלל הירידה בהמוגלובין. אז זה התסמינים העיקריים, אבל יש גם תסמינים נוספים, כמו למשל ההסתמנות העיקרית היא כאבים בעצמות, בגלל שזה יכול בעצם גם להצטבר בתוך העצמות, כאשר זה יכול להיות כאבים, במקרים הקיצוניים זה אפילו יכול להגיע לשברים בעצמות, או לשינויים בעצמות שיכולים להיות אפילו בלתי הפיכים, ועוד פעם מחזיר אותנו לנקודה החשובה, שחשוב להכיר את המחלה הזאת, וחשוב להכיר אותה מוקדם, כדי שאפשר לעשות התערבות מוקדמת, כדי למנוע את הסיבוכים הבלתי הפיכים שלה.
את יודעת, את נתת עכשיו באמת מכלול של תסמינים, שבעצם כל אחד מהם יכול להצביע על הרבה מחלות נוספות. זאת אומרת, איך בכל זאת אפשר להבחן? כי גם זה וגם זה, אבל זה יכול להיות גם זה, וזה יכול להיות... זאת אומרת, אומרים שסטודנטים לרפואה, כשהם לומדים רפואה, הם פחות או יותר מפתחים כמעט כל מחלה שהם לומדים עליה. והנה, אני אומרת לעצמי, אולי באמת בגלל זה יש לכם מדי פעם חוסר דם, המחסנים שלך ריקים, את קצת עייפה. עוד שנייה, כן. אז, ואני בטוחה שזה עובר להרבה אנשים עכשיו, אם הילד פעם אחת פתאום ירד לו דם מאף, אז אומרת, רגע, אז אולי יש לו גושה. זאת אומרת, יש הרבה תסמינים, אז איך בכל זאת עושים קצת סדר בעניין הזה?
אז א', זה שאלה מצוינת, וזה ליבת העניין. זאת אומרת, מצד אחד זה תסמינים שהם בכלל לא נדירים, והם מופיעים בהרבה הרבה מחלות, הם מאוד מאוד לא ספציפיים. אז באמת, אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים שמסתובבים הרבה זמן עם תסמינים של גושי, עד שהם מאובחנים, בדיוק בגלל הסיבה הזאת, כי אתה מסתובב עם כל מיני תסמינים, ואתה לא יודע עליהם. אבל הכוונה שלנו, כשאנחנו רואים את התסמינים, שזה לא אירוע חד פעמי. זאת אומרת, גם נגיד חול מוגדל כדוגמה, וירוסים, איזשהו תחלואה של שפעת או משהו כזה, גם יכולה להגדיל את החול. אז אם החול גדל בגלל איזשהו תחלואה זמנית וחולפת, זה משהו אחד. אנחנו מדברים על אנשים שמסתובבים תקופה מסוימת, אפילו או אצל הרופא משפחה או רופא ילדים, או אפילו בין כמה רופאים, ויש להם מגוון של התסמינים האלה. זאת אומרת, יש להם גם תחול גדול, ויש להם גם המוגלובין נמוך, וגם עייפות, וגם נטייה לדמם, והם מתוסכלים מזה שהם מסתובבים הרבה זמן עם התסמינים האלה, ולא מוצאים להם הבחנה. אנחנו לא הזכרנו, זה חשוב להזכיר, שגם חלק מההסתמנויות, בעיקר בילדים, זה קומה נמוכה למשל. אז יש לנו מטופלים שבגלל קומה נמוכה הסתובבו הרבה זמן עם ילדים, והיו גם אצל רופא גדילה, וגם אצל רופא משפחה, וגם רופא ילדים, וגם אצל רופא גסטרו, ורופא מערכת העיכול ורופאים שונים, ואף אחד בעצם לא חיבר את כל הנקודות, כאשר בסופו של דבר הרופא ששם לב שיש גם קומה נמוכה וגם תחול מוגדל, ואולי גם ירידה בספירת התסיות, פתאום חשב, רגע, אולי זה בכל אופן מחלת גושה, והוא שלח להבחנה. אז אני מסכימה שלפעמים זה מלחיץ, כי מדברים על מחלות, ולא הכוונה שלנו עכשיו שכל אחד
כן,
ירוץ.
ברור.
אבל המטרה שלנו בסופו של דבר זה להעלות מודעות, ואני חושבת שאנחנו נמצאים פה, כי הזכרנו את זה בהתחלה, וזה חשוב מאוד להגיד, זה את השכיחות היחסית גבוהה יותר באוכלוסייה האשכנזית, ולכן מאוד חשוב לנו שאנשים יכירו וידעו, ואם יש במשפחתם, או אנשים שהם מכירים, שהם מסתובבים הרבה זמן עם כל מיני התסמינים שהזכרנו אותם ועוד נזכיר אותם, חשוב שהם ילכו להיבדק, כי יש מה להציע.
ואנחנו, אני רוצה לדבר קצת על הילדים, כי אם אנחנו מדברים על חשיבות של באמת גילוי מוקדם, אז יש שוני בתסמינים של ילדים, זה נראה קצת אחרת, או אולי מהם התסמינים העיקריים, כשאנחנו מדברים דווקא על ילדים, ומאיזה גיל בילדים אפשר להבחן?
אז אנחנו מדברים פה על מחלת הגירה, כלומר, אנחנו מדברים על מצב רפואי שיכול להתקדם עם הזמן, או לפתח תסמינים עם הזמן, בגלל שאנחנו מדברים על הגירה של איזשהו חומר שהולך ונאגר. אז אם אנחנו מסתכלים על הניסיון שלנו, בערך 50% מהמקרים אנחנו מאבחנים כילדים. חלקם יגיעו לנו עם התסמינים שהזכרתי, עם הטחול המוגדל, עוד פעם שהתבטא באיזשהו נפיחות בבטן, או סוב המוקדם בגלל הטחול המוגדל, חלקם יגיעו בגלל ירידה בספירות הדם, בגלל עייפות, חלקם יגיעו בגלל כאבים בעצמות ואי נוחות שלפעמים ילדים מאוד קטנים, זה, לא יודעים להגיד כואב לי בעצם, אז הם לא רגועים.
זהו, כשאת אומרת ילדים, מאיזה גיל?
אז הגיל היותר רגיל שאנחנו בדרך כלל מאבחנים, זה בסביב גיל 10 שנים, אבל יש לנו גם ילדים יותר צעירים. וצריך להגיד שקשה מאוד לקבוע את הגיל, בגלל שיש הרבה אנשים שהסתובבו הרבה זמן עד שהגיעו להבחנה. אז לפעמים יש לנו ילד בן 10 שאנחנו מאבחנים אותו, אבל בעצם הוא כבר היה עם כל מיני תסמינים של המחלה מגיל יותר צעיר. אז אני לא חושבת שהגיל צריך להיות מדד חד משמעי, ויש גם אצלנו, יש אנשים שאנחנו מאבחנים אותם מגיל 20 ו-30 ו-40, כי אז הם פיתחו את תסמיני המחלה, או רק אז מישהו חשב שבעצם יש להם את המחלה הזאת, שבעצם כבר היו עם התסמינים האלה לאורך זמן רב.
את יודעת, יושבות עכשיו באמת אמהות בבית, כן, חופשת הקיץ כבר החלה, הורים, ילדים נמצאים בבית, מקשיבים עכשיו לתוכנית, מה היית אומרת לאמא? מה? שימי לב למה? זאת אומרת, רוצה להיות יותר ספציפית, שאמא, או אם את חוששת, או הילד שלך, תני לנו איזושהי, אני לא רוצה להגיד הגדרה, כי זאת לא הגדרה, את יודעת, זה הרי לא נוסחה מדויקת במתמטיקה, וזאת בדיוק הבעיה, כי בנוסחה מדויקת במתמטיקה, יש לך פתרון אחד, ופה זה ככה כל מיני, אבל עדיין אם אנחנו פונים עכשיו לאמאות, מה תשימי לב, כשמה קורה לילד שלך?
אז אם הילד שלך, כבר תקופה מסוימת, נמצא במעקב של רופאים, בגלל שמצאו אצלם במקרה, בבדיקה, או בגלל שהלך לרופא מסיבה אחרת, מצאו להם טחול גדול, או שהם נמצאים אצל מעקב הרבה זמן עם קומה נמוכה, ולא מצאו את הסיבה.
זהו, קומה נמוכה, עד כמה שאני מכירה, מככה קרובי משפחה רחוקים יותר, צליאק, זה אחד הדברים הראשונים שבודקים כשהילד לא מספיק גדל, והרבה פעמים זאת באמת הסיבה. עכשיו, זאת אומרת, אם בדקו צליאק, וזה לא, כי נראה לי זה אחד הדברים הראשונים, אז אולי על דרך השלילה, זאת אומרת, ברגע ששללו דברים אחרים, בואו, תנסו לחשוב, אולי זה זה.
א', את צודקת 100%, זאת אומרת, בעיקרון אנחנו חושבים שיש גם הבחנות מבדלות לכל מצב, אבל אני חייבת להגיד גם שיש לנו ילדים שיש להם גם צליאק וגם גושה, זאת אומרת, צליאק למשל לא עושה הגדלת חול, אז אם הילד אובחן עם צליאק, וגם יש לו הגדלת חול, אז יכול להיות שיש לו גם צליאק וגם גושה. עכשיו, גושה היא מחלה גנטית, וצליאק היא מחלה שיש לה את הסיבות שלה, אז זה לא שולל 100%. יש לנו גם ילדים שיש להם חסר הורמון גדילה, שגורם לקומה נמוכה, וגם יש להם גושה. אז אם זה רק קומה נמוכה, ונותנים את הטיפול, מפסיקים אוכלים דיאטה דלת גלוטן, או שנותנים טיפול בהורמון גדילה, והכל מסתדר, ואין סימנים נוספים.
אז
אין חשש. אבל אם יש סימנים נוספים, כמו שהזכרתי, אז בהחלט צריך לחשוב גם על זה, ואני חייבת להגיד שאנחנו לא, אין לנו מטרה פה להפחיד אף אחד, או באמת לעלות פה איזשהו...
אבל כן לזהות.
לזהות, ויש בדיקה דם.
או, זה מה שרציתי לשאול.
שהיא בדיקת דם, שניתן ב-100% לדעת אם יש גושה או אין גושה. אז כיוון שיש לנו מצב רפואי שיש לו חשיבות לאבחון מוקדם, ויש לנו בדיקת דם שיכולה להבחן או לשלול, אז זה לא מצב שבו אתה צריך להיות הרבה זמן ככה מוטרד, ולחשוב שאולי אתה, אם תעלה את המחשבה הזאת, אז לא יהיה לזה פתרון. אנחנו מקווים שאנשים ששומעים אותנו, ובאמת אם יש להם ילד או מבוגר או מבוגרת.
עם איזשהו חשש.
עם איזשהו חשש. זאת אומרת שמסתובבים הרבה זמן עם תסמינים שהזכרתי אותם ועוד נזכיר אותם ולא מגיעים להבחנה. אז לגשת לרופא משפחה או לרופא ילדים להגיד, שמעתי ברדיו קול חי תשדיר על, 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 על גושה. אולי זה מה שיש לילד שלי או זה מה שיש לי. ואז הרופא, אם אכן יחשוב שזה מתאים, יפנה לבדיקה הזאת, ויגיד, יש גושה או אין גושה.
חשוב לתן, זאת בדיקה דם פשוטה. זאת אומרת, לא משהו מורכב, לא משהו... בדיקה דם פשוטה שיכולה להבחן, אם אכן מדובר בגושה, או שזה באיזשהו אופן מרגיע.
נכון. כן. עכשיו, אני חייבת להגיד שאנחנו הרופאים, לוקים בזה שאנחנו הרבה פעמים חושבים על מה ששכיח שכיח. אנחנו הרבה פעמים מדמים על זה שאנחנו שומעים דהירות, אנחנו חושבים על הסוסים ולא על הזברות. אז זה נכון שבדרך כלל ברפואה, וזה מאוד חשוב שהקהל יבין, שבדרך כלל ברפואה מה ששכיח שכיח, אבל במקרה יש אנשים שיש להם את הדברים הנדירים, והדברים הנדירים לא כל הרופאים חושבים. והרבה פעמים התפקיד שלנו כציבור של מטופלים, ציבור שאנחנו חשוב לנו בעצם הבריאות שלנו ושל משפחתנו, כן, להעיר את תשומת ליבב של הרופאים ולהגיד, אולי זה משהו אחר, אולי זה משהו שעוד לא חשבנו עליו, וללכת להיבדק.
כן. מעניין אותי גם לשאול, הרבה פעמים אומרים, יש נגיד 5 או 6 תסמינים, אם יש לך 2 מתוך 6, כנראה שזה או 3, או האם מספיק שיש רק תסמין אחד? יש מצב שאולי יש גושה ולא רואים תסמינים?
אז אין לנו איזשהו שיטת ניקוד שהיא מאוד ברורה. Okay. מה שחשוב להגיד, שזה קצת תלוי במוצא שאתה בא ממנו. אז הזכרנו את השכיחות המוגברת באוכלוסייה האשכנזית, אז אנחנו ניתן קצת מספרים, אז אנחנו יודעים להגיד, זאת אומרת, כמו שאמרנו, גושה עם מחלה גנטית, יש גן שהוא פגוע, ובאוכלוסייה האשכנזית, 1 מתוך 17 אנשים ממוצא אשכנזי, נשא של הגן הפגוע. עכשיו, נשא זה לא...
נשא זה עדיין לא אומר.
נשא זה לא אומר שהוא חולה, אבל נשא זה אומר שאתה נושא את המטען הגנטי, ואתה יכול להעביר אותו לדור הבא. ואם נשא ונשאית מתחתנים ונולדים ילדים, אז 1 מתוך 4 ילדים סטטיסטית, עוד פעם 25% מהילדים, עלולים להיות עם גושה, שזה במספרים שלנו, בערך 1 ל-850 זוגות אשכנזים, יכול להיות להם ילד עם גושה. עכשיו, לא כל הילדים יהיה להם סימפטומים, כי סך הכל השינוי הגנטי שמופיע באוכלוסייה האשכנזית, הוא שינוי גנטי קל, ולכן חלק מהילדים יהיו כמעט בלי סימנים, וחלק יכול להיות עם סימנים יותר משמעותיים. אז אם אתה ממוצא אשכנזי, זאת אומרת, שני ההורים ממוצא אשכנזית, ואתה מסתובב הרבה זמן עם תחול מוגדל, זה מספיק סיבה טובה ללכת להיבדק לגושה. אם זה רק קומה נמוכה ואין שום דבר אחר, אז יכול להיות שהייתי מצפה שיהיה עוד משהו אחד בהפחת גושה, אבל עוד פעם, זה יכול להיות דברים מאוד קלים. אז אם יש חשד, למשל, אפשר ללכת לעשות אולטרסאונד בטן ולראות אם התחול מוגדל, או לעשות בדיקות דם ולראות אם יש השפעה של הספירות דם, אבל מוצא אשכנזי הוא אחד מהקריטריונים מעבר לתסמינים הקליניים.
כן. טוב, מרתק. את יודעת, כל מה שקשור לרפואה, זה תמיד מרתק. אנחנו נעשה את נחת הקלה, נצא להפסקת פרסומות, ותכף נשוב.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, ואנחנו היום כאן מדברים על מחלת הגושה. אנחנו מנסים ללמוד מהי המחלה, דיברנו על התסמינים, בהמשך נחזור אליהם, התסמינים העיקריים, וכמה חשוב באמת האבחון המוקדם. נמצאת איתנו כאן באולפן פרופסור שושנה רבל וילק, שהיא רופאת ילדים מומחית בהמטולוגיה, אונקולוגיית ילדים, ומנהלת יחידת הגושה במרכז הרפואי שער צדק בירושלים. שוב שלום.
שלום.
דיברנו על, שבעצם את האבחון של מחלת הגושה עושים על ידי בדיקת דם פשוטה. אז קודם כל אני רוצה לשאול, האם זה במסגרת קופת החולים?
אז הבדיקת אבחון, אפשר לקבל עליה התחייבות מקופת חולים, אבל הבדיקה עצמה לא נעשית בקופת החולים. יש בארץ, יש את יחידת הגושה שלנו, יש בארץ עוד כמה מרפאות גושה בבתי חולים שונים. אז אם הרופא אכן מסכים שזה יכולה להיות ההבחנה, הוא ייתן הפנייה, יכולים ליצור איתנו קשר עם יחידת הגושה שלנו, או במקומות אחרים, ושם אפשר יהיה לעשות את הבדיקה, ולקבל את התשובה.
אז גם הבדיקה, וגם אחר כך אם כן יש צורך בטיפולים, או משהו, הכל מכוסה על ידי קופות החולים.
נכון.
זאת אומרת, זה לא איזה משהו נדיר שאין לזה, קופת החולים מכסה.
היחידה שלנו בשערי צדק, היא בעצם היחידה הגדולה ביותר בעולם למחלה הזאת, מאותה מחלה אשכנזית והשכיחות שלה בארץ, אז בהחלט הטיפול, גם האבחון וגם הטיפול מכוסים בסל התרופות.
אוקיי, היה אבחון, נעשה אבחון. דרך אגב, מה הגיל הממוצע שבו מאבחנים את ה... אמרתי, ילדים מגיל 10, לפעמים קצת פחות, אבל גיל ממוצע?
אז כמו שאמרתי, בערך 50% יהיו מתחת לגיל 20 שנה, אבל יש לנו טווח של גיל שנה, שנתיים, לפעמים ולפעמים גם יש אנשים שמאובחנים בגילים 50 או 60. אז הטווח הוא גדול, אבל בערך 50% ילדים.
כן. אוקיי, אז כמו שהתחלתי לומר, נעשתה הבחנה וגילינו לפי בדיקת, אותה בדיקת דם, שאכן אותו נער, ילד, לא משנה, מבוגר, אכן נשאים של מחלת הגושה, ויש תסמינים. מה עושים עכשיו?
אז אני רק רוצה לחדד, זה לא נשאים, כי נשאות
כן, נשאות זה לא מחלה.
אז הם הובחנו עם מחלת הגושה.
כן.
אז מה שצריך בעצם לעשות זה לפנות, כמו שאמרתי, למומחי גושה, כדי להחליט האם צריך לטפל או לא לטפל. ואנחנו יודעים שלא כל מי שיש לו גושה צריך לטופל, זה תלוי לפי הסימפטומים, אבל חשוב להבין שיש טיפולים שיכולים לרפא או לגרום לסימפטומים שהזכרנו אותם, בעצם לחלוף. אז יש בגדול שני סוגים של טיפולים. אחד זה לתת את האנזים שחסר, אז דיברנו על החלבון שחסר, אז אפשר לתת את האנזים שחסר, נותנים אותו בעירוי לתוך הווריד פעם בשבועיים. בפעמים הראשונות אנחנו נותנים את זה במסגרת בית החולים כדי לראות שאין תגובות אלרגיות, ואחר כך הטיפול הופך להיות טיפול ביתי, מגיעה אחות הביתה ונותנת את זה בבית פעם בשבועיים. ועם הטיפול הזה, התסמינים שדיברנו עליהם, התחול הגדול, הכבד הגדול, העייפות, החולשה, הנטייה לדמם, יכולה לחלוף, כי זה בעצם מוריד את ההגירה שיש בגוף, אז זה שיטת טיפול אחת. והשיטת טיפול השנייה זה לתת טיפול בכדורים, שמונים את ההצטברות של החומר, וגם זה נמצא כטיפול יעיל. כרגע הטיפול הזה מאושר רק למבוגרים מעל גיל 18, לא ניתן לתת לו במצבים מסוימים, ולכן, כמו שאמרתי בהתחלה, כאשר יש אבחון, צריך ללכת לאנשים שמומחים במחלה הזאת, כדי לקבל את הייעוץ הנכון ואת הטיפול המתאים, אבל בהחלט צריך להבין שההבחנה היא חשובה, כי יש לנו מה להציע במקרים רלוונטיים.
אני חייבת לשאול, אתה, אנחנו בתוך עמי אני יושבת, ושידוכים, ומגזר חרדי, עד כמה, באמת, ברגע שיש הרי טיפול, ואת מדברת כאן על טיפול שמונע את כל התסמינים, זאת אומרת שאפשר לחיות חיים טובים, מלאים, עד 120, כולל, אם אני מדברת על נשים, אז כולל לשאת הריונות ולידות, ולעבור את הכל בשלום, והכל יהיה בסדר.
נכון, בהחלט.
שזה משהו שחשוב להדגיש אותו.
מאוד חשוב להדגיש אותו.
שאנשים לא ייבעלו.
ממש חשוב להדגיש אותו. זאת אומרת, אם טיפול מתאים, אפשר לחיות חיים טובים.
איכותיים.
איכותיים, באיכות חיים טובה עד גיל 120, ויש לנו נשים עם מספר רב של ילדים. כן צריך לדעת שנשים שהובחנו עם גושי, לא בהיריון הראשון, אלא בהיריונות הבאים שלהם, לפעמים בהיריונות הראשונות, כן סבלו נגיד מדימום אחרי לידה, והטיפול יכול למנוע את הדבר הזה. אז בהחלט, את צודקת, אנחנו נותנים את הטיפול במטרה לאפשר חיים ארוכים ואיכותיים.
איכותיים, כן, שזה לא פחות חשוב. אתה יודעת, הייתה קודם איזושהי שיחת טלפון של אמא שמספרת, אומרת, אתם מדברים פשוט על הילד שלי, אבל אם אני אלך לרופא ואני אגיד לו, הרופא ודאי יצחק עליי. כי בעצם עשו לו הרבה בדיקות, ואת יודעת, זה ילד שמטופל, ופתאום היא תבוא לרופא ותגיד לו, תשמע, הנה דרך הרדיו, הנה הבחנתי, אולי לילד יש גושה.
אז קרוב לוודאי שלא עשו לו את הבדיקה לגושה, כי הבדיקה לגושה, כמו שאמרתי, היא לא בדיקה שאפשר לעשות אותה בקופת חולים. אז אם עשו לו את הבדיקה לגושה ושללו, אז אין לי מה להגיד, אבל אם לא עשו את הבדיקה לגושה, כמו שאמרתי, כיוון שזה בדיקת דם שהיא, זה בדיקת דם, לא צריך איזשהו משהו מאוד מאוד
מורכב
ומיוחד, אז חשוב להקשיב לזה, ואני חושבת שהיום הרופאים יותר מודעים לכך שאנשים כן נעזרים בכל מיני עזרים אחרים להגיע למחשבות הלבחון, אני חושבת שהרופאים היום יותר פתוחים לשמוע את הקהל, ו... אני לא רוצה...
לא, גם רופא טוב, אתה יודעת, אמא, איך אמרה פעם את רופא, ומה אמא אומרת? זה רופא טוב.
נכון.
הרי האמא היא זאת שקרובה לילד ורואה אותו ביום יום, ואם לאמא יש חשש, ואם משהו שמעה ונראה לה.
אז אני חייבת להגיד שיש לנו כמה מקרים שבאמת הגיעו ככה, זאת אומרת, שאמא קראה באיזה עיתון על המחלה וחשבה, הלכה לרופא, והרופא אמר, וואלה, אולי, וככה נמצאה ההבחנה.
מדהים. אז אני, באמת בהזדמנות הזאת, אני אתן את מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, לשאלות של מאזינים, שאולי באמת מתעורר להם איזשהו חשד, והם רוצים לשאול ולהתייעץ, 03-593-93. אני חוזרת, 03-593-93. כן, אם שמעתם ככה על התסמינים, שמעתם על המחלה, מתעורר בכם איזשהו חשד, אתם בהחלט מוזמנים להתקשר, ולשאול. טוב, אז דיברנו באמת על הקושי של האבחון, כי שוב, יש הרבה סימנים, אבל אפשר להגיד שיש, אוקיי, הפרוטוקול הרפואי לאחר הבחנה זה בעצם מה שדיברנו עכשיו, נכון? זאת אומרת, ברגע שיש הבחנה שזה ברור שזה זה, אז יש דרך הטיפול וכל אחד איך שמתאים לו. דיברנו גם על זה שאחרי האבחון, אולי באמת לבדוק אם זה אמא שפתאום ילד, אז אולי לבדוק גם את הילדים האחרים, זאת אומרת, אולי גם לבדוק עד כמה נכון בעץ המשפחתי ללכת רחוק, או הורים, או מי עוד נכון שיבדק בסיפור הזה.
אז בדיקת האבחון יכולה באמת לאתר אנשים שהם חולי גושה, אבל יכולה גם לאתר אנשים שהם נשאים של המחלה, זאת אומרת, יש להם רק גן אחד פגום וגן אחד תקין, כלומר, הם נושאים את המטען הגנטי של הגושה, אבל הם לא חולים בעצמם, וגם לאתר כאלה שהם לא נושאים את המטען הגנטי. אז בהחלט אפשר לעשות, אנחנו ממליצים לרוב, כשילד מאובחן, לבדוק את שאר הילדים, בטח אם יש ילדים שיש להם סימנים שיכולים גם כן להחשיד למחלה, לא מעט פעמים שילד אחד מאובחן, אז ילד אחר מאובחן, אני חייבת לספר סיפורים, יש לי כמה דקות.
כן,
לאחרונה הבחנו ילדה בת 10, שהגיעה אלינו כי היא הייתה עם קומה נמוכה, והרופא, הגדילה, האנדוקרינולוג שבדק אותה, שם לה יד על הבטן, ומצא שיש חול גדול, והוא שמע אותי פעם באיזה הרצאה, ואמר, רגע, אולי זה גושה. יצר איתי קשר, נבדקה לגושה, ואז האמא והילדה הגיעו, ודיברנו על האבחון ועל תופעות השונות ועל הטיפול והכל, ואז היא, שאלתי אותה אם יש לה עוד ילדים, ואז היא אמרה, כן, יש לה אחות בת 22, שכבר שנים מסתובבת. מסתבר שהבחורה הזאת, היא כבר מגיל 4 שנים, היו לה כאבי עצמות, והיא לא כל כך, והם הלכו לרופאים של דלקת, רומטולוגים,
ואחר כך... ופיברומיאלגיה.
ופיברומיאלגיה, והיה לה תסיות נמוכות, אבל אמרו לה זה שום דבר, והיה לה, והיא סיפרה לי הבחורה, אני כבר כמה שנים מרגישה שהבטן שלי ככה תפוחה, הלכתי לרופא משפחה, הוא צחק עליי וזה. והבחנו אותה בגיל 22, בחורה שהסתובבה הרבה זמן עם סימנים.
מגיל 4. כן. מדהים.
אז, סך הכל אנחנו, כמו שהתחלתי להגיד, אנחנו ממליצים לרוב לבדוק את האחים, בטח אחים שיש להם סימנים, אבל גם אחים שאין להם, כדי לדעת אם הם נושאים את המנתן הגנטי, כדי לתת ייעוץ גנטי מתאים לדור הבא. ולפעמים אנחנו גם ממליצים לבדוק את האחים והאחיות של ההורים, כדי לדעת אם הם נשאים עוד פעם, כי יש אפשרות לתת ייעוץ גנטי, ובמסגרת הייעוץ הגנטי אפשר לתת, כדאי לדעת אם אתה נסע של המחלה או לא נסע.
אני חייבת לשאול, האם עלול להיות כאן איזשהו סיכון? זאת אומרת, לא יבחנו, כמו שאתה אומרת, הילדה הזאת מסתובבת מגיל 4 ועד 22, ובמקרה, הרי זה יכל להימשך שנים נוספות, האם יש גם איזשהו סיכון ברגע שלא מאבחנים, ולא מקבלים את האנזימה החסר הזה, ולא מטופלים, עלול להיגרם כאן גם איזשהו נזק בלתי הפיך?
כן, אז הנזק המשמעותי שעלול להיגרם זה נזק לעצמות. זאת אומרת, זה נזק שיכול לגרום לשברים בעצמות, זה יכול לגרום לנמק של ראש הירך, כמו שרואים לפעמים. אז זה נזקים שהם בלתי הפיכים, זאת אומרת, כבר אי אפשר לתקן, שבר שנגרם או נמק שנגרם, זה יכול לגרום לנכות מסוימת. כל התסמינים האחרים הפיכים עם הטיפול, אבל הנזקים האלה בלתי הפיכים, ולכן מאוד מאוד חשוב לנו, כי דיברנו על זה שאנחנו רוצים לתת לא רק אורח חיים, אלא גם איכות חיים. אז כן. יש לנו נגיד מקרים של נשים שהובחנו, כמו שאמרתי, בהיריון השלישי והרביעי, היו בהיריון הראשון היה להם תסיעות נמוכות, נתנו להם טיפול א', בהיריון השני תסיעות נמוכות, נתנו להם טיפול ב'. אז זה נכון שלא נגרם להם נזק, אבל הם קיבלו בעצם טיפולים מיותרים. יש כאלה מקרים שעשו להם בדיקות מיותרות, זאת אומרת, אז יש דברים שגם נגרמים בגלל זה, בגלל האבחון המאוחר, וגם נזקים בלתי הפיכים. אז זאת אומרת, אני לא רוצה להפחית פה אף אחד, והסיכוי שזה יקרה הוא נמוך, אבל אנחנו פה בשביל לספר על המחלה, ולא להפחיד אף אחד.
וכן להגיע לגילוי מוקדם.
וכן להגיע לגילוי מוקדם, זה לא שכיח אצל כולם, ורוב הסיכוי שמי ששומע אותנו, בסופו של דבר לא, ולילדים שלו, למשפחה שלו, אין גושה, אבל אם יש, אפשר לגשת לרופא ולעשות את האבחון, ואם יש מה להציע, ולכן החשוב הגילוי המוקדם.
אני רוצה עוד לשאול, דיברת על טיפול תרופתי כזה או אחר, האם יש קשר גם לתזונה, לאורח חיים, לפעילות גופנית, האם יש לה גם אילו השלכות על הגושה? שוב, לא במקום טיפול תרופתי, שאני מבינה שהוא הכרחי, אבל בנוסף.
אז זו שאלה מצוינת, אז אנחנו מדברים על תחלואה של העצמות, וחלק מהתחלואה של העצמות יכולה להיות דלדול עצם, או מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו אוסטאופורוזיס, דלדול עצם, ולצורך שמירה על בריאות העצם, אנחנו כן מעודדים כלכלה שעשירה בסידן, עשירה בויטמין D, לפעמים אפילו אנחנו נותנים תוסף ויטמין D למי שחסר לו, אנחנו מעודדים פעילות גופנית, שטובה לכולנו, אבל פה פעילות גופנית שבונה עצם, אז בהחלט. זה לא, אני חייבת להדגיש, כי יכול להיות שחלק מהאנשים ששמעו בהתחלה ודיברתי על הצטברות של סוכר שומני, אז אנשים הרבה פעמים מייחסים את זה או לסכרת, או לאיזה בעיה של שומנים בדם, אז חייבים להגיד שהסוכר השומני הזה, זה לא קשור לאוכל שאנחנו אוכלים, זה לא שאפשר להפסיק לאכול סוכר או להפסיק לאכול שומן, והדבר הזה לא יצטבר. זה סוכר שומני שנמצא בגוף שלנו באופן תקין, מהמחזור התקין של התאים שלנו, אז מבחינה הזאת, אם אנחנו רואים על כלכלה, זה לא שכלכלה יכולה למנוע את ההצטברות של החומר, אבל היא בהחלט יכולה לשמור על אורח חיים בריא, ולשמור על חוזק העצמות, שזה חשוב לנו.
כן, בהחלט, ואותו דבר גם פעילות גופנית וגוף נפש בכלל כל כך קשורים. האם יש באמת איזשהו קשר? אני רק חושבת על התסכול שכל כך הרבה שנים בן אדם סובל ולא מצליחים למצוא את הפתרון. זה לבד יכול לגרום את יודעת, לא אגיד אולי דיכאון, אבל כן, איזשהו דכדוך.
אז בהחלט, בהחלט. אני חושבת שכשאתה מסתובב הרבה זמן עם משהו שאתה לא יודע מה הוא ומה אתה מרגיש אותו, אז זה בהחלט מאוד מאוד לפעמים משהו שמקשה עליך. גם להיות מאובחן זה לא תמיד פשוט. אז לפעמים אנשים מאוד מוכל להם שהם מאובחנים, כי הנה, יש פתרון לתעלומה, והנה, וגם, ויש מה לעשות.
גם לפעמים אומרים, זה הכל נדמה לך, את יודעת, אנשים פסיכוסומטי, זה לא באמת באמיתי, ופה פתאום יש לו אישור, לא, אני באמת סובל, יש לי משהו, זה לא...
נכון, נכון. וגם לפעמים חלק מהתסמינים, עוד פעם, אני לא רוצה להפחיד אף אחד, אבל לפעמים חלק מהתסמינים, אנשים חושבים שאולי זה חס וחלילה ממאירות, כי זה גם יכול לעשות תסמינים כאלה, אז לפעמים זה שמאבחנים אותך עם מחלה גנטית, עם כל הקושי שזה, אבל יש לה טיפול, ואפשר לחיות אורח חיים טוב ובריא, ועם איכות חיים, אז בהחלט זה דבר שמרגיע. יש אנשים שקשה להם הטיפול הטיפול התרופתי שהם צריכים לקבל, אז אנחנו מבינים את זה, ואנחנו בהחלט נותנים תמיכה, יש עמותה של חולי גושה שאפשר להתמך בה, זאת אומרת, בהחלט מבינים שלפעמים יש גם, לילדים יש גם השתתפות של מס הכנסה וביטוח לאומי, כל הדברים שאנחנו מכירים עם מחלות כרוניות, מתוך הבנה שבכל אופן, כשילד שלך מובחן עם, עם מחלה כרונית גנטית, יש לזה השלכות, ולכן חשוב להבין אותם.
כן. טוב, הצטברו לנו פה ככה כמה שאלות, ננסה לענות עליהם. הנה, מאזינה כותבת לנו, אני עם תחול מוגדל, מה יש לעשות? זאת אומרת, השאלה כזאת, אין לנו עוד אינפורמציה מסביב, אבל בואי ננסה להתייחס. מאזינה עם תחול מוגדל, מה יש לעשות?
אז אני חושבת שיש לה, שהיא שמעה אותנו, היא צריכה לגשת לרופא שעוקב אחריה, להגיד שהיא שמעה על מחלת הגושה, והאם הוא חושב שזה יכול להתאים או לא להתאים, ואם הוא יחשוב שזה מתאים, אז הוא יבחן אותה לבדיקה, ואם היא לא משתכנעת מהתשובה שלו, היא יכולה ללכת לעוד ייעוץ, או יכולה להיות איתכם בקשר, ואנחנו נוכל להזמין אותה גם לייעוץ, אבל אני חושבת שהדרך הנכונה לעשות את זה, זה דרך הרופאים המטפלים, כי באמת אין פה דרך שבן אדם יאבחן את עצמו, ותחול מוגדל יכול להיות מהרבה סיבות, אז זה חשוב שזה כן יעבור דרך הרופא, שיקח את כל השיקולים, וכמו שדיברנו קודם, סך הכל הרופאים היום כן יותר מקשיבים.
יותר במודעות.
יותר במודעות ויותר מקשיבים, אז אני חושבת שזה הדרך הנכונה.
אני חייבת להתייחס גם לשאלה הבאה, כי מבין השורות אני כבר מרגישה שיש כאן כל כך הרבה תסכול, ואני אקריא לך את השאלה גם כדי שהמאזינים שלנו ישמעו. כותבת לנו מאזינה כך, תחול וכבד מוגדלים, אמרו שזאת לימפומה, לימפומה זה סוג של סרטן, של ממירות, אוקיי, נתנו טיפול ביולוגי, יש גם כאבי גב וכאבי צלעות, עברה גם כימותרפיה, האם לעשות את בדיקת הדם, כאבים בעצמות ובגב, מרגישה דלקת בכל הגוף, אני ממש שומעת תסכול.
את צודקת, אז אני חייבת להגיד שהבחנה של לימפומה זה הבחנה שהיא גם ודאית, כי עשו איזשהו ביופסיה והראו לימפומה. זאת אומרת, זה לא שיערו שזה לימפומה או חשבו שזה לימפומה, אני בטוחה ומשוכנעת שאם נתנו את כל הטיפולים האלה, עשו הבחנה ודאית של לימפומה. אז אם יש הבחנה ודאית של לימפומה, אז אין סיבה לחשוב שיש
טעות בהבחנה הזאת. כן, אבל יכול להיות שיש אולי גם, זאת אומרת, זה לא סותר, או?
כן, אבל אז הרופא, זאת אומרת, הסימפטומים שהיא מתארת לפחות אותם קשה מאוד לענות, וזה קשה לתת ייעוץ טלפוני על, 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 על תיאור מקרה, אבל הסימפטומים שהיא מתארת בהחלט יכולים להיות מוסברים על ידי הלימפומה, אז אני לא בטוחה שרק על סמך מה שמתואר פה צריך לחשוב על הבחנה אחרת, אבל אני, זה באמת מחזיר אותנו לקושי של של ההבחנה של הזה, כי באמת אנחנו לא מדברים על משהו שהוא ספציפי רק למחלת הגושה, והסמינים האלה יכולים להיות גם במחלות אחרות. אז אני מבינה את התסכול ואני מבינה את הקושי, אבל צריכים בסופו של דבר כן לעבור דרך הרופאים, ותמיד אפשר לשאול אותם את השאלה הזאת, אבל עוד פעם, לימפומה באופן ספציפי זה מחלה שמאובחנת גם בוודאות, אז אני לא הייתי חוששת במקרה הזה.
כן. טוב, הרבה בריאות, אריכות ימים ושנים, בטוב ובנעימים, בעזרת השם, בשורות טובות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות נוספת, ומיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו כאן היום באולפן פרופסור שושנה רבל וילק, שהיא רופאת ילדים מומחית במטולוגיה, אונקולוגיית ילדים, ומנהלת יחידת הגושה במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. אנחנו היום באמת דיברנו על מחלת הגושה, למדנו על המחלה שהיא בהחלט, בהחלט ברת טיפול, ואפשר לחיות איתה חיים איכותיים מלאים. הזכרנו את התסמינים, אולי אנחנו תכף נזכיר אותם שוב, ככה כדי באמת להבין, או אם מישהו יצטרף אלינו במהלך המשדר הזה, על חשיבות האבחון המוקדם. אני אתן שוב את מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, אם בכל זאת נשארו לכם שאלות, משהו ככה מעורר בכם חשד אצל אחד הילדים או במשפחה, אתם בהחלט יכולים להתקשר ולשאול, 03-593-93, אני חוזרת, 03-593-93. אני ככה מרגישה מאוד אופטימית, כי זה עושה רושם שזה זאת באמת סוג של תתי. יש הרבה מחלות שפעם נחשבו לחסוכות מרפא, את יודעת, פעם מאפצ'י מתו כמעט, כן? אבל זה באמת מדהים לראות את ההתפתחות של הרפואה, של הפיתוח התרופתי, ומחלות שאולי פעם באמת כל כך העיקו ועיקשו על החיים, ואולי זאת לא מחלה שמחר מתים ממנה, אבל בהחלט קשה להגיע איתה לאיכות חיים, מה גם שכאב מתמשך מביא לדיכאון, זה מגובה במחקרים, ופתאום כאן יש ממש פתרון. אז אולי באמת שוב לדבר קצת על הטיפול התרופתי, שהוא כן מאפשר חיים מלאים, איכותיים, אפשר לעבוד, אפשר ללדת, אפשר הכל.
בהחלט, אני חושבת שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, זאת אומרת, אנחנו כבר, הטיפול הזה הוא טיפול ותיק, יש לנו הרבה ניסיון איתו, ואנחנו נותנים אותו להרבה אנשים, ורואים שאם הטיפול הזה, שהוא סך הכל, גם כשצריך לתת לו דרך חברי, דיברנו על זה שבהתחלה צריך לבוא לבית חולים, אבל אחר כך פעם בשבועיים מישהו מגיע הביתה, אז גם זה מאפשר על שמירת איכות חיים טובה, זאת אומרת, מנסים לתאם את זה עם זמנים טובים, מבחינת לימודים ומבחינת עבודה, ויש לנו טווח גדול של אנשים במקצועות שונים, בכל המקצועות יש לנו טווח גדול של ילודה, זאת אומרת, אנחנו בהחלט מדברים פה על אופטימיות. אנחנו מדברים פה על בעצם על אבחון של מחלה, שיש לה טיפול ויש מה לעשות, ומה שאנחנו רוצים זה פשוט להעלות את המודעות למחלה, לא להפחיד אף אחד או לא לעשות, לגרום לאף אחד לאיזה חרדה מיותרת, אלא פשוט להעלות את המודעות, ואם יש תסמינים שנדבר עליהם עוד מעט, לגשת לרופא, להגיד, שמעתי על המחלה, מה אתה חושב, מה את חושבת, ולעשות את הבדיקת דם, אם זה רלוונטי.
כן, וגם לבדוק את הזכויות שלכם, כי בכל זאת מחלות כרוניות, אנשים שסובלים, בהחלט יש להם זכויות, מבחינת ביטוח לאומי, מבחינת, אז גם את זה כדאי לבדוק, כי איך אני אומרת, אוקיי, זה כבר נמצא, זה משהו שאי אפשר להתווכח איתו, בואו ננסה להקל, לעשות מסביב הכל, כדי שבאמת יהיה קל יותר. יש לנו בינתיים שאלה נוספת, מאזינה שואלת אותנו כך, הבעל סובל מעייפות מתמשכת, כשאוכל מרגיש מלאות מיד, מרגיש חלש וכאבים ביד. אז היא שואלת, אוקיי, העייפות היא יעל ככה מפרטת לי את השאלה קצת יותר באוזן, אז הנה אני אומר שהעייפות היא מתמשכת, זאת אומרת היא הרבה, המלאות זה מיד אחרי האוכל, זה יותר קצר, יותר, אבל העייף, אוקיי, לאחרונה, אוקיי. בקיצור, התסמינים האלה, האם יכולים להעיד?
אז אני חושבת שכמו שאמרתי קודם, אני חושבת שצריך לגשת לרופא, להגיד שמענו על המחלה הזאת, יכול להיות שהרופא בעקבות המחשבה הזאת ישלח לאולטרסאונד בטן ויראה אם את חול גדול. אם אכן יש גם את העייפות ואת חול הגדול וכאבים פה ושם, אז יכול להיות שהרופא יחשוב לשלוח לבדיקת גושה, יכול להיות שיעשה בדיקות דם, לראות אם יש ירידה בהמוגלובין, ירידה בתסיות. זאת אומרת, אני מניחה שהרופא בעקבות העלאת המחשבה הזאת יעשה בדיקות נוספות, ואם אין כלום בבדיקות וכל הבדיקות הן תקינות, אז יכול להיות שהוא יחשוב על כיוונים אחרים, אבל אם יש עוד חול גדול, או שיש ירידה בספירות הדם, אז בהחלט זה משהו שכדאי לגשת ולהיבדק.
בוא נאמר שעד היום, עד שככה למדתי גם אני קצת להכיר, על תסמינים כאלה, הייתי חושבת על תסמונת העייפות הכרונית, הייתי חושבת על פיברומיאלגיה. אגב, תסמונת העייפות הכרונית זה משהו שאפשר לראות אותו בבדיקות דם היום?
לא משהו שידוע לי. זאת אומרת, אז פיברומיאלגיה בדרך כלל גם כן מתבטא בדברים אחרים, אבל עוד פעם, זה מסוג הדברים שכדאי בהחלט גם לשתול אותם במסגרת ההבחון של המחלות האלה. זאת אומרת, נדיר שמישהו, הסימן היחיד שלו יהיה רק עייפות. עייפות היא בדרך כלל מגיעה עם עוד דברים. זאת אומרת, בניגוד למה שהזכרתי קודם, בהתחלה שדיברנו על תחול מוגדל ואשכנזיות, זה מספיק. עייפות ואשכנזיות בדרך כלל לא, נגיד, יהיה סימן מספיק לחשוב על גושה.
זאת אומרת, אם את אשכנזיה ואת עייפה, זה לא אומר שיש לך גושה. הבנתי.
בדיוק.
יעל אומרת, יכול להיות שאת פולניה פשוט.
נכון, גם מגזרים אחרים עייפים, אבל כן, אבל נכון. זאת אומרת, אז זה לא מספיק. עייפות זה לא מספיק, אולי גם לא כאבים. עוד פעם, יש דברים שהם נורא מאוד מאוד שכיחים. זאת אומרת, עייפות, כאבים, דברים שהם שכיחים ובאים מהמון המון סיבות. אז תחול גדול ואשכנזיות, אני חושבת שזה סיבן, עוד פעם, וגם תחול גדול, זה לא ממצא חד פעמי שחלף, אבל תחול גדול שמסתובבים איתו הרבה זמן, ובלי סיבה, ממוצא אשכנזי זה משהו שיכול לכוון אולי להבחנה של גושה. שאר הדברים שדיברנו עליהם, פחות, אם הם רק הם, הייתי רצה להיבדק.
כן. שאלה נוספת, שככה מעניין אותי לשאול, למה באמת חשוב להיות במעקב דווקא במרפאת גושה? בוא נאמר, זיהינו שזאת המחלה, והנה זה הטיפול. למה יש חשיבות דווקא להיות מטופלת במרפאה שמתמחה בנושא הזה?
כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על מחלה נדירה. זאת אומרת, על מחלה ש... כמו שאמרנו, רוב הרופאים לא מכירים אותה, וגם בתוך מחלות נדירות, מאוד חשוב להתאים את הטיפול למטופל. זאת אומרת, כל אחד צריך להתאים את הטיפול שמטופל פה, יש כל מיני שיקולים, איזה טיפול לתת, באיזה מינונים לתת.
יכול להיות גם שמתחילים מינון מסוים וצריך לשנות אותו.
נכון, לשנות אותו, לפעמים יש גם מצבים בחיים שצריכים ייעוצים, אז אם אתה נמצא במקום שיש לו ניסיון עם גושה, אז יש לנו גם יועצים ש... הם מומחים למחלה הזאת, אז אפשר לשלוח עליהם, למשל, אנחנו שולחים נשים שיש להם גושה והם בהיריון, אנחנו שולחים אותם למומחית לגושה והיריון, כדי שיתנו להם את ההמלצות המתאימות לקראת לידה, ולקראת, בעיקר למנוע של בעיות של דימומים אחרי לידה ודברים כאלה, אז בהחלט יש בזה יתרון מאוד מאוד גדול, אנחנו מסגרת המעקב, עושים גם אולטרסאונד כל פעם, עושים בדיקות דם, עושים בדיקת צפיפות עצם, במסגרת הביקורת לוקחים בדיקת דם של סמן בדם, לראות שהכל בסדר, אז גם מי שמטופל וגם מי שמאובחן עם גושה, אבל הוא לא מטופל, שניהם צריכים להיות במעקב, כי גם מסגרת המעקב יכול להיות שעם הזמן יצטבר החומר בגוף, ואז יהיה את הסימנים. אז החשיבות של המעקב היא מאוד חשובה, כי זה בעצם נותן לך את המשענת הנכונה לקבל את הטיפול המתאים, כי בסופו של דבר זה המטרה שלנו.
כן. הזכרת במילה שיש גם עמותה, לחולי גושה, מה מאפשרת, מה נותנת העמותה?
אז העמותה נותנת בעיקר מידע, שזה מידע מאוד חשוב, גם המידע על זכויות, כמו שהזכרת, גם מידע על צמתים בחיים שחשוב לדעת עליהם, אז בהחלט אפשר לעזר בה, יש להם גם מפגשים, יש להם הרצאות, אז יש להם אתר, ויש אנשים שם שאפשר לפנות עליהם, בהחלט אפשר לעזר, אני חושבת שהרבה פעמים כשאתה מובחן במחלה כרונית, זה מאוד עוזר לך שיש לך קבוצת תמיכה, של לגמרי. אנשים שעברו את זה, אז אנחנו הרבה פעמים מבקשים רשות מאנשים שכבר מטופלים כמה זמן, לתת איזשהו ייעוץ וכתף תומכת כן. למישהו שאובחן רק עכשיו, כדי לראות שאפשר לחיות עם זה ואפשר בעצם
מדהים.
להרגיש טוב עם זה.
אז נאחל מכאן באמת רפואה שלמה לכולם, ורק בשורות טובות בעזרת השם. תודה רבה, פרופסור שושנה רבל וילק, תודה רבה על הדברים החשובים האלה, תודה רבה ליעל יצייטלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר שהיה איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטג, כאן מאחורי המיקרופון, מיד אחרינו, בעצם לא, אין בקצב היום, אנחנו בתשעת הימים, לא משמיעים כאן מוזיקה, אז דברי תורה ושיעורים, בעזרת השם, אנחנו נשוב ונשמע ביום ראשון, בעזרת השם, קצת אחרי 10, ובאמת שיהיה חודש טוב, מנחם אב, הרבה נחמה, רק בשורות טובות.